הנה אנחנו ממשיכים בספר אורות. מת הרב קוק באורות ישראל, פרק שלישי בעמוד קוף מם וב, פסקה ד'. עמוד קוף מם וב, פסקה ד'. זו השורה האחרונה, או התחתונה, איך שירצו לקרוא לזה, בעמוד. מה? כן. אני לא מבין את השאלה. הרב מדבר על הדבקות בצדיקים בפסקה ג', כן, ואז מה? מדובר על צדיקים. עכשיו, יש כל האופנים האפשריים של דבקות בצדיקים, הרב לא מפרט, אז כל האופנים האפשריים של דבקות בצדיקים. בין שזה רבו, בין שזה סתם צדיק, וכדומה. ד', אור האלוהי שהנשמה מרגישת אותו בכל חושי הרוחניים בכללותה של כנסת ישראל, בעוצם גובו ותוקף זוהרו, עולה למרומי עליוניותו, מתרחב לכל מרחבי פעולות תו במציאות באדם ובעולם, כנסת ישראל מתרוממת על ידו ומתחברת בחיבור אהבה וזוהר, מלא חיים, חוכמה, חסד וגבורה, ניצח ועוד, ומתעתרת באלוהות המתגלה בכל ההוויה שכנסת ישראל מתגלה אז כנוסע מקבל את האור העליון הבא ממקור יותר נערץ ויותר עשיר ומולה אור אינסוף לכבוד ולשלמות. עד כאן המשפט הראשון. וכישור זה, כפי גודלו, חוזר ומשפיע הערות עליונות בכל הנשמות הפרטיות של כל היקום. וזה הרגשה בטוחה לנשמותיהם של צדיקי עולם משותפים בעצם הבעייתם בשמחת השם במעשיו. זה משפט שני. הבנתם? הדברים כתובים בעברית, תקנית. כך שאין שום סיבה, שמאחר ואנחנו דוברי עברית, שלא נבין את מה שכתוב כאן. אולי כי קראתי קצת מהר, אבל נקרא שוב. כשהאור האלוהי, מה זה אור בכלל? מה? אור זה טוב? זה לא יכול להיות. הרי כתוב, וירא אלוהים את האור כי טוב, משמע שהאור זה לא הטוב. אבל מה זה אור? תפיסה. כן, יפה. אור זה תפיסה. מה? אני עניתי כבר. אז כך שאין מקום עכשיו לשאלה נוספת, להשאר החדשה. אור, פירושו, תפיסה. תפיסה. כמו שלמשל אדם אומר, לאור הדברים שאמרת, או, אני רואה את הדברים באור אחר מאיך שראיתי. זאת אומרת, האור זה מה שגורם לי לתפוס את הדברים בצורה מסוימת. אז זה יכול להיות אור של התגלות. אבל לא דווקא, יכול להיות אור השכל, יכול להיות אור הרגש. הרבה דברים גורמים לנו במציאות לתפוס דברים. אז האור האלוהי, תודה רבה, התפיסה של העניין האלוהי. כלומר, אדם צריך לתפוס את אלוהים, להבין את זה. כמובן, אז אפשר שכלית, התגלותית, הכרתית, רגשית, כל מיני. יש אור אלוהי, כלומר, תפיסה של האלוהות שבא אלינו דרך כנסת ישראל. ולכן יש הרבה אנשים בעולם, גם בעם ישראל וגם בעולם, שמרגישים שדרך כלל ישראל הם יודעים את השם. כן, יש דבר כזה, כן. תפיסה של אלוהים, הכוונה לדעת מי הוא. להבין מי הוא. זה נקרא, זה למשל, את אומר, מי הוא איציק? מי הוא איציק? אני רוצה לדעת מי הוא. יש כל מיני אופנים כדי שאני אדע מי הוא. נכון? אז יש אדם שתופס את איציק כך, ראה אותו בסיטואציה מסוימת, מי שראה אותו באופן אחר, יש מי שיודע עליו פרטים שקודמים לו אפילו, מי אבי ואימו וכדומה, נכון? אז כל אחד, גם בעניין האלוהי, העניין האלוהי הוא רחב מאוד, אז כדי להתאפס צריך הרבה צדדים. אחד הצדדים, למשל, הפילוסופיה או ההתגלות, כמו שאתה ציינת, הנבואה, יש כל מיני אופנים לדעת את השם. אחד האופנים לדעת את השם זה דרך כנסת ישראל. כנסת ישראל היא זה מין אבוקת אור המהלכת בחשיכה של ההיסטוריה, ודרכה אפשר לדעת את השם. בסדר? וזה אנחנו רואים בעולם כולו, כלומר יש בעולם כולו יש אובססיה ישראלית היום, למשל, כן? כל הזמן חושבים על מדינת ישראל, זה אובססיה. אבל האובססיה הזאת יש לה מקור. כן? זה האור האלוהי שהנשמה מרגשת אותו בכל חושי הרוחניים בכללותה של כנסת ישראל. בסדר? זה מה שהוא כותב כאן. עכשיו, לפעמים האור הזה מורגש רק למרגיש. אני, אתה, הוא. מרגישים. ויש לפעמים שזה מתרחב, שכל העולם כולו יודע. בסדר? מתי זה קורה? כשהאור הזה בכל תוקפו. אז אני חוזר פה לדברים. כשהאור האלוהי שהנשמה מרגישת אותו בכל חושי הרוחניים בכללותה של כנסת ישראל, בעוצם גובהו ותוקף זוהרו עולה למרומי עליוניותו, ומתרחב לכל מרחב פעולותיו במציאות, באדם ובעולם. כלומר, שהדבר הזה מורגש לא רק אצלי ואצלך, אלא הוא מורגש באנושות, מורגש במציאות. כלומר, זה השראת שכינה, תרצו. כנסת ישראל מתרוממת על ידו. כן? כלומר, זה גם עושה לנו טוב, זה כמו הפרה. שכשהיא מניקה, אז לא טוב רק לעגל, טוב גם לה. בסדר? אז כנסת ישראל מתרוממת על ידו. ואז מה קורה לכנסת ישראל? היא מפסיקה להיות אור של כנסת ישראל בלבד, היא מתחילה להיות אור שמתחבר לאור האלוהי הכללי שבמציאות. כי הרי גם במציאות בכללה יש נוכחות אלוהית, נכון? בלי קשר לכנסת ישראל לכאורה. אבל יש פתאום התאמה. רואים שהאור האלוהי שבכללות ההוויה מתלכד, מזדהה, מתהרמן, משון הרמוניה, עם האור שבכנסת ישראל. זה מה שאומר כאן, כנסת ישראל מתרוממת על ידו ומתחברת בחיבור אהבה וזוהר, מלא חיים, חוכמה, חסד וגבורה נצר ועוד, ומתעטרת באלוהות המתגלה בכל ההוויה. שכנסת ישראל מתגלה אז כנושא המקבל את האור העליון, הבא ממקור יותר נערץ, יותר עשיר ומולה אור אינסוף, לכבוד ולשלמות. כלומר, מתברר שכנסת ישראל זה הנושא, כן? המנצאה. של האור האלוהי הכללי במציאות, אז יש עושר גדול של ההתאמה בין כנסת ישראל לבין קודשה בריחו. עד כאן מובן? טוב, הלאה. וקישור זה, כפי גודלו, כיוון שבאמת נעשה החיבור הזה, אז זה גם משפיע באיזון חוזר גם על היחיד. וקישור זה, כפי גודלו, חוזר ומשפיע הערות עליונות בכל הנשמות הפרטיות של כל היקום. ובדרך הרגשה בטוחה לנשמותיהם של צדיקי עולם. כלומר, הצדיקים פתאום מרגישים ככה, טוב, המשותפים בעצם הווייתם בשמחת השם במעשיו. הם שמחים בזה שהשם שמח. ישמח השם במעשיו. מה? כשהאמת יוצאת לאור, הצדיקים מבסוטים. נכון. ולמה הם מבסוטים? כי אכפת להם לא רק מעצמם, אלא מהקדוש ברוך הוא. כשהם רואים שכבוד השם ממלא את כל הארץ, זה עושה להם טוב. על הנשמה. לשאר הבריאות מרגישים טוב, אבל לא עד כדי כך. בגלל שלשאר הבריאות יש אינטרסים אגואיסטיים. הצדיקים לא אכפת להם מעצמם, אכפת להם מהקדוש ברוך הוא. לכן להם זה חשוב יותר. כמעט לא. כדי להיות, מה?
צדיקי עולם זה רק בכנסת ישראל?
לא, צדיקי עולם זה צדיקי עולם. בכל העולם, כן, ודאי. יש אנשים ישרים בעולם שמרגישים את זה. היה למשל אחד, סולוביוב. שמעת עליו בטח, נכון? סולוביוב. אז מה? אתה לא מכיר את סולוביוב? סולוביוב היה גוי, רוסי. בתקופת רוסיה הצאריסטית, במשטר שלפני המהפכה. והוא היה פרבוסלבי גם, נוצרי. אבל הייתה לו הערכה עמוקה מאוד לעם היהודי. ובאותם הימים היו מדברים הרבה על השאלה היהודית. כן, היהודית זאת, היהודים זה שאלה.
כן?
מה זה?
גם פה הייתה שאלה.
מי הוא יהודי? שאלת מי הוא יהודי, אבל שאלה אחרת. הבעיה היהודית, היהודים זה בעיה. מה עושים איתה? כן? השאלה היהודית. ואז סולוביוב אמר, אין שאלה יהודית, יש שאלה גויית. מה זה השאלה הגויית? איך יכול להיות שהעולם לא ידע להתנהג כראוי כלפי אומה זו שמאירה את העולם כולו? הוא אפילו ביקש לדבר עם הצאר הרוסי, והוא דרש ממנו לטובת רוסיה להפסיק לרדוף את היהודים. זה לא עזר כלום, הצאר ביקש שלא יפגישו אותו יותר עם האיש הזה. הרב קוק מכנה אותו באגרותיו חסיד אומות העולם שבדורנו. למרות נצרותו. מעניין. כן, מה אתה אומר?
אז למה, אם הוא כזה מבש ביהודים, למה הוא מצרות?
אתה שואל שאלה יפה, איך אדם שמעריך את היהודים יכול להיות נוצרי? ואומר לך את האמת, גם אני שואל. גם אני שואל. והתשובה היא שכנראה להיות נוצרי זה משהו שבדם. זה משהו שחודר לעצמות. אבל אני אתן עוד תשובה נוספת. דווקא בגלל שהוא מעריך את עם ישראל הוא נוצרי. למה? כי מה זה הנצרות? זה הפיכת יהודי אחד לאלוה. נכון? הם מעלילים יהודי אחד. אבל דרך היהודי הזה מרגישים את כל כנסת ישראל. כלומר, כיוון שהם עובדי אלילים, בנפשם, הם פגנים, אז כשהם נפגשים עם האור של כנסת ישראל, שהוא אור עצום, הם הופכים אותו לעבודה זרה. לפי כליהם. מובן?
אז למה שלא
יפכו
בכלל את כל ישראל לעבודה זרה?
אז בעצם, שאלה יפה, אולי שיהפכו את כל ישראל לעבודה זרה. אבל ברגע שהם ישתעבדו, יש פה בעיה, ברגע שהם יעבדו את עם ישראל, עם ישראל הוא עם חי, ואז הוא פותח את הפה. ואז אם הוא פותח את הפה, הוא ייתן ביקורת, האם ההתנהגות שלהם ראויה או לא ראויה. לכן עדיף לעבוד לאלוה, ליהודי מת, שהוא מצד אחד נערץ, מצד שני לא פותח את הפה. דבר כזה מצאנו כבר ברשי, נכון? רשי כותב, מדוע יעקב אבינו ביקש לא להיקבר במצרים? שלא יעשוני מצרים עבודה זרה. למה שיעקב חושש שבמותו יהפכו אותו לעבודה זרה ולא בחייו?
נעריץ אותו גם שהיה חי.
כן, אבל לא עבדו לו. אלא מה? כנראה שיש נטייה אצל הגויים לעבוד ליהודי מת ולא ליהודי חי. יהודי מת זה יותר בטוח. לא, זה כנראה... עובדה. כדי להיות מוכן לקליטת אור נעלה זה, המלא שלל גדולה אלוהית מרובת צבעים וגוונים מרהיבים אדירים ונצחיים, צריך רוח ענווה תמימה בעצם טהרתה. ענווה טהורה המדריך העוז ומוסיפה כבוד וחפץ חסד כללי לכל היקום, המחוברת עם הכרת אמת על דבר השלמות המוחלטת ועל דבר היחס של האדם אליה, שעל ידה הוא מתמלא צימאון לאלוהים, ורינת קודש רעננה ונעלסה. מה הוא כותב כאן? הוא אומר, אתה קראת את הפסקה הראשונה, והבנת שיש אור גדול בכנסת ישראל. איך אתה יודע? כי הרב קוק אמר, אז מה אם הרב קוק אמר? אתה מאמין לו, אבל אתה רוצה גם להרגיש את זה. אתה רוצה לדעת שזה אמת. אומר לך הרב קוק, תגיע לזה רק אם אתה תהיה ענב. כי הענבה... אומרת שהאדם איננו שם את עצמו במרכז, אלא את האמת במרכז. אז ברגע שיש לאדם ענווה, והענווה הזאת מביאה אותו גם לאידיאליזמוס של תיקון העולם כולו, אז ממילא הוא ידע להוקיר את מקור האור של העולם כולו, שזה כנסת ישראל. ואז הוא ייפגש עם זה. זה מה שהוא אומר. אני שוב חוזר על המשפט. כדי להיות מוכן לקליטת אור נעל לזה, של כנסת ישראל. המלא שלל גדול, שלל, סליחה, גדולה אלוהית מרובת צבעים, וגוונים מרהיבים, כלומר יש הרבה צדדים ליערה הזאת, אדירים ונצחיים. אז מה צריך לעשות כדי להיות מוכן לקליטת האור הזה? צריך רוח ענווה, תמימה בעצם טהרתה, ענווה טהורה המדריכה עוז. כן, ענווה יכולה להביא לבטלנות, ויש ענווה שמביאה דווקא לפעולה. כיוון שיש לך ענווה, אז אתה גם סליחה, אתה גם פעיל. המדריך העוז, הוא מוסיפה כבוד וחפץ של חסד כללי לכל היקום. כלומר, חשק להיטיב עם כל העולם כולו. המחוברת, עכשיו, אם אני רוצה להיטיב עם העולם כולו, אני מחפש איפה המרכז של ההטבה בעולם. המחוברת עם הכרת אמת על דבר השלימות המוחלטת ועל דבר היחס של האדם אליה, שעל ידה הוא מתמלא צמאון לאלוהים ורינת קודש, רננה ונעלה שר. מה זה קשור לארץ פה? לא, הוא כתב את המילה הזאת פה בכלל? לא.
הענווה
לא קשורה
עם אמת.
עם מה?
עם אמת.
הענווה קשורה עם אמת, זה נכון. הוא כתב את זה?
בפסקה הקודמת.
איפה הוא כתב בפסקה הקודמת?
מתי יש השרת שכינה?
הוא כתב את זה? לא להכניס פה דברים שלא כתובים. בבקשה, כן. זה מספיק מסובך גם ככה. כן, מה אתה אומר?
מה זה נעלסה?
נעלסה זה מענגת. נעלוס. זה יש לנו תענוג. כן.
זה אתה
כתוב
שישראל מתרוממת על ידי האור האלוהי?
על ידי ההתרחבותו של האור האלוהי.
ישראל
מתרוממת
על ידו.
על ידו של מה?
לא של האור האלוהי, בשורה השלישית של הפסקה.
שתקעת הפסקה. כן, על ידי האור, נכון. אני
חושב שהיא מתגלה כנושא המקבל את האור האלוהי.
זאת אומרת,
גם
אצל אחד
מתרוממת על ידו,
מצד
שני גם...
אז נדבר על אור אחר.
אז אור אחר.
הוא אומר, האור העליון, האלוהי שבכל ההוויה, נכון? בא במקור יותר עליון.
יש לנו שתי אורות ש...
יש לך שני אורות. יש לך אור האלוהי שבכללות ההוויה, שזה אנשים גדולים חשים אותו, ויש האור האלוהי המתגלה בכנסת ישראל, שהוא לכאורה מצומצם יותר. אבל כאשר כנסת ישראל מאירה בעולם כולו, מתברר שהאור הזה הוא כן הנושא של האור העליון. מהי נפקא מינה? לביקורת של הנרי ברגסון על היהדות. כן? הנרי ברגסון טען שהיהדות היא שלב פרימיטיבי של האמונה, ושהנצרות זה הפרי הבשל. הנצרות, למה? כי היהדות מדברת על אלוהים שמתעניין אך ורק בעם אחד, בעמו, ואילו הנצרות הרחיבה את המושג הזה על כל העולם כולו. זאת הטענה שלו. מה?
כתבת
הברית
החדשה?
מברקסון לא, ברקסון הוא לא זה שכתב את הברית החדשה. עכשיו, הבעיה היא שהטענה הזאת אומנם מטופשת ביסודה. בגלל שהנצרות עיוותה את האמונה הטהורה והפכה אותה לאלילית. אבל לא רק זה, שבאמת כנסת ישראל פועלת על העולם כולו. בין היתר, אחד הדברים שהיהדות עשתה, אמנם לא בצורה מושלמת, היא פשוט המציאה את הנצרות. כן, כלומר, הנצרות זאת התגלות של היהדות, באיזושהי צורה. אמנם בצורה מקולקלת, אבל זה בכל זאת התגלות. העולם כולו מדבר על התנ"ך, ולומד את הסיפורים של המשפחה שלנו כדי להגיע לדבקות באלוהים. משפחה שלנו, הסבתא שלנו, בת דודה שלנו, הבן דוד, הזה שיצא להודו, הכל. הם לומדים את הכל מאיתנו, ומזה הם מקבלים יראת שמיים. כן? בין שור לחמור, כל מיני דברים כאלה. מה?
זה של הרקמות.
כן, אבל מה שאני רוצה לומר, שבכל זאת יש פה טענה. מדוע ברגסון, שהיה יהודי בכל זאת במוצאו, לא הבין את מה שאני אומר לכם עכשיו? למה? אני אגיד לך למה. כי הוא חי, היהודים שהוא הכיר, היהודים שבאמת לא היה אכפת להם מזה. כלומר, הוא לא יכול היה להיפגש עם מחשבה יהודית בכל תוקפה. זה בדיוק, הוא לא ראה את האור האלוהי, שהנשמה מרגשת אותו בכל חושי הרחוניים, בכלליותה של כנסת ישראל, ויוצא מדוגמה ותוקף זרו, הוא לא ראה שהוא עולה למרומי עליוניותו ומתרחב לכל מרחבי פעולותיו במציאות באדם ובעולם. הוא לא ראה את זה. כי לא יראו לו. כלומר, יש פעמים שכנסת ישראל מכונסת בתוך עצמה, יש פעמים שכנסת ישראל משפיעה על העולם. אביא לכם דוגמה, יש אחד מתלמידי הבעל שם טוב, מהתלמידים הגדולים של הבעל שם טוב, רבי יעקב יוסף מפולנאה, בעל ספר תולדות יעקב יוסף, זה הספר שלו, תולדות יעקב יוסף, ספר חשוב ביותר. אני רק רוצה להזכיר לכם שבזמנו של רבי יעקב יוסף מפולנאה, במיוחד באזור שבו היה חי, היהודים חיו בתוך ים של אוקראינים פרימיטיביים, עוינים ושונאי ישראל. והוא כותב שישראל ביחס ל-70 אומות זה כמו נשמה ביחס לגוף. ושלפעמים הנשמה אינה מהירה בגוף, ושלפעמים היא מהירה בגוף. וכשהיא מהירה בגוף, גם הגוף שלם וגם הנשמה שלמה. וכאשר הנשמה מתכנסת בתוך עצמה, אז גם הגוף סובל וגם הנשמה סובלת. ככה הוא אומר. מה? זה היה לפני 250 שנה שהוא כתב את זה. כן? עכשיו, מה זה אומר? זה מה שאומר הרב. זה בעצם התגובה לביקורת של ברגסון. הביקורת של ברגסון היא מוצדקת באופן קיומי, לא באופן אמיתי, אבל באופן קיומי, היא מוצדקת כשכנסת ישראל איננה מהירה. זה מה שהרב אומר. כשהאור האלוהי שנמצא בכנסת ישראל מתרחב ומשפיע על כל העולם כולו, אז הוא מופיע אותו האור כנושא של האור העליון. ברור? ואם לא, אז לא. עכשיו, כדי להגיע לזה, צריך ענווה. מה זה הענווה הזאת? ענווה שמביאה את האדם לרצות את טובת התיקון של העולם כולו. כן.
עד לפני לא הרבה שנים, אז רוב העם בעצם, אולי חוץ מיהודים, הם לא חלמו על הכיוון הזה.
נכון. היהודים, יש להם קושי לחלום על הדברים האלה. לא שהם לא חולמים על זה, כי הם מתפללים על זה הרבה פעמים. הם מתפללים על תיקון עולם, על חוץ שדה, יהודו לשם קירבו שמוס, הודיעו בעמים על יותר. אלא, שתמיד יש רתיעה וזהירות מוצדקות בגלל המציאות ההיסטורית שאנחנו היינו עסוקים במשך 2000 שנה בהישרדות, מלחמת קיום ממש. אז כשאתה עסוק במלחמת קיום אתה לא מטפל באחרים, גם אם זה החפץ הפנימי שלך. כן. לכן באמת כנסת ישראל כשהיא חוזרת לארץ ישראל היא מחדשת את הכלי המאפשר את התיקון הזה, הארץ. ודאי שזה קשור, רק אמרתי שזה לא כתוב. בסדר, עכשיו, כן.
לפי מה שהבנתי, מסוכן מאוד לאדם דתי לגור בשכונה חילונית מוחלטת.
מה אתה רוצה להגיד בזה?
מה שהוא למעשה לא היה לו מלמוד או לא היה לו בשורשי והכל, אז תראה מה יצא ממנו, מה הוא אמר.
ברגסון?
כן.
ברגסון היה רחוק מהשורשים היהודים שלו. מאוד, זה לא... אבל מה שאתה אומר, שמסוכן ליהודי דתי לגור בשכונה חילונית מוחלטת, הרשה לעצמי להוסיף על זה. זה מסוכן לאדם חילוני לגור בשכונה חילונית מוחלטת. זה לא קשור לזה שהוא דתי.
זה קשור, כי אתה רואה...
חילונית זה מסוכן.
לא, לא,
לא, אני אומר, פשוט.
אתה רואה את זה, זה בעיות שמתחבטים בהם הרבה.
אני לא אמרתי שאתה לא צודק, אני הוספתי, הרחבתי קצת את הדברים שלך. מסוכן ליהודי בכלל, כן? גם היהודי החילוני הוא חשוב, לא? אז זה מסוכן לו לחיות בחברה חילונית מוחלטת. טוב. כן.
יש הבדל בין רוח ענווה לדת הרוח.
אתה שואל האם יש הבדל בין רוח ענווה למידת ענווה? אני חושב שזה, כן, רוח ענווה.
שיש בכלל ענווה, מידה, זה במידה.
תודה. אני חושב שרוח ענווה, הכוונה, מה שחל, זה התפיסה שבאה בעקבות מידת הענווה. מידת הענווה זה אני ואתה חייבים שתהיה לנו מידת ענווה. אבל אנחנו לא תמיד מסיקים את המסקנות המתבקשות מן הענווה. המסקנות המתבקשות זה רוח ענווה, כלומר תפיסת עולם כזו של ענווה, שמחייבת את האדם לרצות את חפץ סיכון הכל. כן, בבקשה.
ההערה שבאה לאומות העולם היא רק שישראל נמצאים בארץ?
האם ההערה שבאה מישראל לאומות העולם היא רק כשישראל בארץ? ככה אתה שואל.
כלומר, לא בגלות.
לא בגלות, ככה אתה שואל. התשובה היא, לא, יש השפעה כל הזמן, אבל ההשפעה היא בריאה כשזה מן הארץ. כשזה בחוץ לארץ, ההשפעה תמיד עושה בעיות. יצרה ההשפעה הזאת, בין היתר, שתי דתות מתחרות ביד, בין היתר. חבל. כן, בבקשה אדוני. מה אתה אומר? לחיות זה מסוכן, זה נכון, זה נכון. זה מסוכן לחיות, זה נכון. כן, כן. אתה שואל האם אותם צדיקי עולם שמוזכרים כאן, הם להידבק בהם זה גם מסוכן, זה השאלה.
זה ג' דווקא זה שבח להידבק בצדיקים.
בפסקה ג' הוא אומר שזה טוב להידבק בצדיקים, רק שיש סכנות, נכון? אז אתה שואל האם יש סכנה להידבק בצדיקי עולם, זאת השאלה שלך? בוא נעשה לך סיפור. יש מישהו ששאל את הרב צבי יהודה על הפסקה הזאת, פסקה ג', האם יש סכנה בדבקות בצדיק כלל ישראלי? וענה לו הצדיק הכלל ישראלי, לא. טוב.
צדיק עולם.
צדיק עולם? זה, יש צדיקים קטנים, יש צדיקים ענקים, לא? צדיקי עולם. צדיק שנושא את העולם בקרבו. למשל מתושלח. מתושלח הוא אדם כזה שכל זמן שהוא חי, לא יעלה על הדעת שירד המבול. הוא מחזיק את העולם על הכתפיים שלו, כמו אטלס.
הרב
ליבר
אותנו, צדיק,
מה
צדיק? עושה מה שכתוב בשולחן
ארוך. לא, אני אף פעם לא אמרתי את זה.
משהו בסגנון הזה.
אני אמרתי שצדיק זה מי שעושה את הטוב ולא עושה את הרע. זה מה שאני אמרתי.
בסדר. אז מה ההבדל ביניהם? אם הוא עובר את זה, אז תקרא לו חסיד.
נכון.
אתה קורא לו צדיק העולם.
נכון. כלומר, זה עניין של אוצר מילים. תלוי באיזה ספר אתה קורא. אם אתה מדבר במסיעת ישרים, יש הבחנה בין צדיק לחסיד במדרגה הפרטית. אם אתה קורא ברב קוק, החסיד יקרא צדיק עולם. זה עניין של הקשר ספרותי. כמו שכתב רבי יעקב קנפנטון בספרו דרכי התלמוד, שכאשר אדם קורא ספר, עליו להכיר את דרכי המחבר שאותו הוא קורא. כן, בבקשה.
זה חייב, זה כמו שאני הולך לבן אדם ואני אומר לו בוקר טוב, הוא מתחיל לצעוק עליך, אולי אצלך זה בוקר טוב, אני כבר מאתמול ער וכו' וכו'.
יפה. נכון. טוב. ודי לחכי. כן. ובכן, אנחנו עוברים לפסקה ה. פסקה ה היא רגשית יותר. כן, כלומר, היא בעצם עידוד, עידוד לאדם למהלך נפשי מסוים. הצמאון להיבלע כולו ברוח ישראל צריך הוא להתגבר. לחשוב ישראליות, להרגיש ישראליות, לחיות חיים ישראליים, לראות בשמחת ישראל. זאת היא מגמה עמוקה, גבוהה ורחבה. מלאה טל חיים של קודש, מובדלת מרגש דוגמתה אצל אומות העולם, שרפוד בהרבה שנאת הבריות ורשעה בלא אידאל קודש פנימי. הצמאון לרוח האומה, הצמאון הוא לשם, לאור תורה, ליושר לחוכמה וכל טוב ונעלה. פה הוא אומר דברים מחייבים. הוא בעצם עושה הבדל כאן בין הפטריוטיות היהודית לפטריוטיות שבכל אומה ולשון. הפטריוטיות שבכל אומה ולשון היא אגואיזם מורחב. כלומר, יש אדם שאכפת לו רק מעצמו. על כל העולם הוא שם פס אחד גדול. ויש מי שאכפת לו רק מאומתו, ועל שאר האומות הוא שם פס אחד גדול. זאת אומרת שאהבתו את אומתו היא בעצם סוג של שנאה לשאר העולם. מה שאין כן, הפטריוטיות הישראלית איננה מתפרנסת משנאת הכל, אלא אדרבה, מאהבת הכל. מאחר ואני רוצה לתקן את הכל, אני אוהב את עם ישראל, ואפילו אוהב אותו יותר מהכל, כי על ידו יתוקן הכל. כן.
לרפד.
לרפד, כן, רפוד מלשון לרפד. אז מובן מה שאני אומר, כן? עכשיו, לפי זה, כאשר אנחנו רואים אדם שמתרגש מהדגל האמריקאי, ואדם אחר שמתרגש מהדגל הישראלי, האם זה דומה לזה? השטחיים יגידו שכן. כן? כי השטחי אומר, הנה, הוא אוהב את אומתו, וזה אוהב את אומתו. ואהבת האומה זה שנאת כל מה שזולתה. אבל באופן פנימי זה בדיוק הפוך. כן? אהבת דגלו, כן? הרצת הדגל של אוהב ישראל, זה מצד תיקון העולם שיש בזה. כן? בואו נראה עוד פעם. הצימאון, ולכן באמת ראוי לשים את הדגל בכל מקום, בבתים, על האופניים, על המכוניות, וכדומה. הצימאון, אני שוב קורא בפנוכם, הצימאון להיבלע כולו ברוח ישראל, צריך הוא להתגבר. לחשוב ישראליות, להרגיש ישראליות. זאת אומרת, יש מחשבות ישראליות ויש רגשות ישראליות. זה לא אותו הדבר. איפה לומדים מחשבות ישראליות? למשל בבית המדרש. איפה לומדים רגשות ישראליים? במסיבה. במסיבת ראש חודש. למשל, כן? אז יש להרגיש ישראליות. לחיות חיים ישראליים, לראות בשמחת ישראל.
זאת ישראלי הוא מתכוון
פה יהודי? ישראלי הוא מתכוון עם ישראל.
יהודי.
עם ישראל. יהודי זה צמצום של התפיסה הישראלית. זאת היא מגמה עמוקה, גבוהה ורחבה, מלאה תל חיים של קודש, מובדלת. היא מובדלת מרגש דוגמת אצל אומות העולם. שרפוד, כן, אותו רגש של פטריוטיות אצל אומות העולם, הוא רפוד בהרבה שנאת הבריות ורשעה, ולא אידיאל קודש פנימי. למשל, יש מדינה באירופה שהסיסמה שלה, האחדות עושה כוח. זה הסמל של, זה הסיסמה של מדינת בלגיה. כן? האחדות נותנת כוח. אז למה אתה מתאחד? כדי שיהיה לך כוח. זה בעצם זה כוחני, בסופו של דבר. כן, הצימאון לרוח האומה, לעומת זה, צימאון מול השם, לאור תורה, ליושר, לחוכמה, בכל טוב ונעלה. כן.
הרוח האמריקאית היא לא
דומה
לישראלית
בזאת
שהיא רוצה לתקן את העולם?
יפה. הרי, אתה שואל, יש הרבה תרבויות שבעצם אומרות שהן רוצות לתקן את העולם כולו, למשל, האמריקאים, והצרפתים, והבריטים, והרומאים, והיוונים, והסינים, כל אלה, והרוסים. כל אלה אומרים שהם באים לתקן את העולם כולו. אז יש כוונה אוניברסלית לראות, אבל אימפריאליסטית בפועל. כלומר, היא באה לכפות זהות מסוימת על שאר הזהויות. כלומר, יש אימפריאליזם תרבותי. האמריקאי משוכנע שכל אדם על פני כדור הארץ הוא אמריקאי, או בסתר או בגלוי. יש חלק מבני אדם שכבר יודעים, הם קיבלו את הזכות הנפלאה הזאת, היערה הזאת, לדעת שהם אמריקאים. ויש אנשים בעולם שעוד לא יודעים את זה, ונסביר להם. ברור? כלומר, ואותו דבר לגבי הקולוניאליסטים, כן? צרפת ואנגליה, חטאו בחטא הזה, שהם היו משוכנעים, שכל הקושים באפריקה הם צרפתים או בריטים. כן? את המחשבה כזאת. לקח זמן עד שהשתחררו מזה.
המקמוניזם.
אותו דבר. עכשיו, אותו דבר אנחנו רואים, למשל, באסלאם. האסלאם, זה, אגב, זה הביקורת של רבי יהודה הלוי על האסלאם. שהאסלאם מצד אחד טוען שהוא אוניברסלי, הוא בשביל כל בני אדם, שכל בני אדם ידעו את אחדות הבורא. יש רק בעיה אחת, שהאסלאם הוא מאוד ערבי. כלומר, הוא בא להשליט את הזהות הלאומית הערבית, שהיא אחת מן הזהויות, על כל העולם כולו. מובן? מה שאין כן עם ישראל, שכאשר הוא בא לתקן את העולם, הוא לא מתכוון להפוך אף אחד להיות יהודי, ואין לו שום שאיפה שכל העולם ידבר בשפה היידיש. שפת היידיש היא שייכת לעם היהודי, אבל היא לא בשביל כל העולם כולו. טוב, איפה היינו? בכלל. מה?
יש אפשרות ללמוד את הדברים האלה בלי לקרוא את הכתבים של הרב קוק, בגלל שהאומה, כנסת ישראל, רוצה להיות, לדאוג לשאר העולם,
האם מה שאומר הרב קוק זה המצאות שלו, או שזה כתוב גם ביהדות בכלל? זה מה שאתה שואל. זה מה שאתה שואל.
הוא מחדד בצורה...
כן, זה חידוד. כלומר, ברור שהדברים האלה, אם אתה שואל את עצמך, מאיפה הרב קוק לקח את כל זה? אתה קורא את זה ביהדות? כן? לכן אנשים שואלים, מהי שיטת הרב קוק? התשובה היא ששיטת הרב קוק זה היהדות. כלומר, אין לו משהו ייחודי שהוא בא ל... לחדש שלא ידענו אותו, אלא הוא מגלה לך שידענו אותו. משהו כזה. זה מובן? טוב. על כל הדברים האלה, אנחנו יודעים מה, את המקורות שלהם. לא צריך. אלא מה זה טוב לקרוא את זה ברב קוק? כי הרב קוק מתמצת את זה, מרחיב את זה.
כן. למה כל המקורות לא
נכתבו? למה הרב קוק לא כתב את המקורות שלו? שאלה זו שאלו אותו ההורים שלו. אבי ואימו של הרב קוק שאלו אותו, למה אתה לא כותב את המקורות שלך? ואז הרב קוק עונה להם במכתב. הוא אומר, תודה רבה על זה שאתם דואגים לי, אבל גם אם אני אכתוב את המקורות זה לא יעזור, בגלל שצריך עומק חוכמה כדי לראות שזה מה שהמקורות אומרים. ואלה שמבקרים אותי הם שטחיים, אז הם לא יראו שזה המקור. אף על פי כן, יש כמה אגרות של הרב קוק שבהם הוא כותב את המקורות שלו. הודפס בסוף ספר נפש הראייה. יש חוברת כשלושה באלול, וחוברת נפש הראייה, הדפיסו אותם עכשיו ביחד, הוצאת מכון הרצייה, ובסוף הוסיפו כמה אגרות של הרב קוק שבהם הוא מסביר את המקורות של דברים שכתב באורות. מעניין שתמיד זה מקורות מתורת הקבלה. כפי שהוא אמר בעצמו, אין דבר שכתבתי שאין לו מקור בדברי האריזל. זה נכון, אבל יש חוקר אחד, אביבי, הוא מגדולי חוקרי הקבלה בימינו, אז הוא עסק הרבה במקורות הקבליים של תורת הרב קוק. עכשיו, אפשר להשתכנע, אפשר לא להשתכנע, כלומר זה נתון למחלוקת, כן? לראות, הוא אומר, כשהרב קוק אומר משפט כזה, הוא מתכוון לרעיון כזה וכזה, צריך לבדוק. אבל יש עבודה כזאת, היא נעשית.
אם היה כותב מקורות היום, זה היה מקדם אותנו במשהו?
שום דבר. עכשיו, יש כמובן, אחרי שאתה לומד את הדברים, אם אתה גם רואה את המקורות, אותך זה מעשיר. ברור.
אולי אם הצד השני לא היה מחרים אותו, גם אם הוא היה כותב מקורות.
לא יודע, האמת היא שבנו הרב צבי יהודה דווקא כל הזמן הביא מקורות. כשהוא דיבר, גם זה הביא מקורות. כנראה שהוא שפט שזה עניין של הדור. אם יש דור שלא זקוק לסגנון, שהסגנון הזה דווקא הוא יותר טוב בלי מקורות, הסגנון הספרותי של תחילת המאה ה-20, אחר כך יש... תקופה אחרת.
זה עניין של היסוד שלך.
מה אתה מתכוון?
אני מתכוון שהבן נתן את היסודות, האבא לא נתן את היסודות, כי היו לו יסודות כל כך רציניים.
כן, כדי
להבין... זה הרבה יותר נשאר.
לכן אנחנו זקוקים, כדי להבין את דברי הרב קוק, אנחנו צריכים את דברי הרב קוק האב, הבן, וגם הרוח של תלמידיו. כן? וזה הכל אחד. הלאה. פסקה וו. אדם מישראל שהוא רוצה. זה עכשיו אותו רוח של דברים. אדם מישראל שהוא רוצה לזכות לאור חיים באמת, צריך הוא שיסכים להיות שוטל עצמו בכנסת ישראל בכל ליבו. בכל חושיו וכוחותיו הגשמיים והרוחניים, שישים את מגמת חייו לקנות לו, כפי היכולת שבידו, את המידות הישראליות ואת הידיעות המיוחדות לישראל, שראש לכולן היא התורה. כלומר, אתה רוצה להבין מה זה רוח ישראל, אז קודם כל תלמד את הנקודה המרכזית, לימוד תורה. לא תלמד תורה, לא תדע מה היא רוח ישראל. אז את המידות ישראל ואת הידיעות המיוחדות לישראל, שראש לכולן היא התורה. בכל רוחבה, בכל סעיפיה, כולל הערות קרני ראם על המהרש"א של התוספות של הגמרא. נכון? מה? זה חשוב, אם לא תדע את זה, חסר לך משהו בהכרת רוח ישראל.
לכל אותם אנשים שמייצגים את רוח ישראל, אנחנו רואים שהם
לא כל מי שלומד את התורה מבין את מה שהוא לומד, אבל הוא מעביר את זה.
לא, אני מתכוון יותר אנשים שכל הם משקפים את רוח ישראל, רוב הישראלים היום בצורך העניין לפני 50 שנה, אבל שהם לא עסקו בתורה.
יש גם פעולה של ההשגחה, יש גם פעולה של ההשגחה, אבל אם אני רוצה באופן רצוני לקרות את רוח ישראל, כדאי שאני אלמד תורה, נכון? כדאי, לכן לומדים תורה.
אני
תלכי
משהו מתאר את זה, כאילו, עד שלא הגעת להיות גדול לדור בתורה, אתה לא יכול להבין מה זה ישראליות.
נכון.
אז מה עשינו בזה, כאילו,
למה לא? ראה, לא מתאים. וכי זה חדש לך שאם אתה לא יודע את כל התורה כולה, אז חסר לך משהו?
חסר לי משהו, אבל לא. לא עוד משהו, הוא אומר שכאילו זה, כאילו, בלי זה אתה לא יכול להתחיל בכלל.
לא, בלי זה אי אפשר להתחיל, זה הוא לא אמר את זה.
באיזה צורה? הוא אומר שכדי להבין ישראליות, אתה צריך להגיד...
נכון, להבין באמת. אז יש מה שנקרא הבנה חלקית, ויש הבנה מלאה. אם אתה רוצה הבנה מלאה, אתה צריך כל התורה כולה. מה זה סך הכל התורה כולה? לא נגזים, מדובר, סך הכל, בכל התנ"ך עם המפרשים. המשנה, התלמוד הבבלי הירושלמי מכיל את הספרה, ספרי תוספתא. עם דברי הראשונים והאחרונים, ושולחן רמב״ם עם נוסק אליו, שולחן ערוך, טור ויסע, טור ובית יוסף, שולחן ערוך ונוסק אליו, העיקריים, והמדרשים, והזוהר, וספרי הקבלה העיקריים, כתבי הארי והרמ"ג, ומחשבת ישראל לדורותיה, כן, מורה נבוכים, כוזרי, אמונות ודעות, ספר העיקרים, מאור השם, ואז אחר כך עבודת הקודש, נפש החיים, תניא, וכתבי הרב קוק.
ממילא מה ההבדל ביני ובין הגדול
התורה? ואז ברגע שאתה יודע את כל זה, יש לך בסיס. התחלתי.
אם זה אתה יכול... מה, גדול התורה זה הבסיס? כאילו, מה
הבעיה? לא מבין את הבעיה. עשר לי, עשי גדול הדעת.
אין בעיה, וכאילו...
כן, מה קשה?
איך הוא יסביר, לא עליך המאחראי לגמור.
אין אתה בן חורין להיפטר ממנה.
כן.
נכון?
אז איך הוא יסביר את זה?
יש אנשים שיותר אוהבים את החלק הראשון של המשפט. לא עליך המאחראי לגמור. יש כאלה שיותר אוהבים את החלק השני, שאין אתה בן חורין להיפטר ממנה. יבדל ממנה. אבל ברור, זה שלא עליך המאחראי לגמור, אולי. אבל זה שאם אתה רוצה לפסוק בענייני כלל ישראל, להבין את רוח האומה וכו', אתה צריך כן לדעת כל התורה כולה. כן? כלומר, אם אדם לא יודע את כל התורה כולה, אז קשה לו מאוד להביע עמדה בטוחה ביחס לרוח ישראל. הוא יגיד שטויות.
היה את רבי עקיבא שאמר
לה... רבי עקיבא? אז הוא, כן, הלל היה לו, כן, יכולת לסכם את כל התורה כולה על רגל אחת. אבל מה הוא אמר שם? הוא אמר את העיקרון. מה דסה נילך לחברך לתעביד? ואידך פירוש ההוא זיל גמור.
זאת אומרת, זה הבסיס.
זה הבסיס, אבל מה זה אידך פירוש ההוא? כלומר, השאר, כל השאר זה פירושים. אז לך תלמד, זיל גמור כבר נדע, לך תלמד. זאת אומרת, שזה לא מספיק לדעת את העיקרון. אבל הרגע שאתה יודע את העיקרון, אתה יודע איך ללמוד את כל השאר. וזה בעצם גם רבי עקיבא אמר בהמשך. ואהבת לרעך כמוך, זה הכלל של גדול בתורה. כלומר, אם אתה רוצה... לדעת אם אדם הוא גדול בתורה, אתה צריך לראות האם הכלל שלו זה ואהבת לרעך כמוך. יש כאלה שאומרים שזה הכוונה, זה כלל גדול בתורה, אבל זה כבר דרשנות. הפשט זה שזה כלל של מי שגדול בתורה. כן, איפה היינו?
לא מסתדר
לי. מה?
לא מסתדר לי. לפי הרב קוק, אדם ממוצע, בהנחה שהוא הולך ומתגייס לצבא, והוא עובד גם, איך הוא מגיע לכל
ההשגות האלה? מה, אתה שואל איך אדם שמתגייס ועובד גם מגיע לכל ההשגות האלה? פשוט מאוד, על ידי שהוא לומד את כל התורה כולה.
הוא לא, מבחינת הזמן זה לא מסתדר.
למה לא?
אין, אתה יכול לחשב לי בדיוק כמה שאתה רוצה.
לא, זה אתה לא צודק בכלל. מבחילה מכבודו, זה ממש לא נכון.
אתה יכול להגיע להשגות כאלה, אם הוא מתגייס ובאמת עובד ולא על אחרים.
אדוני היקר, זה מה ש... סליחה, אני יכול אולי להיות זה שמגיעים, זה מאוד יעזור לי, זה בשביל האגו שלי, תן לי. אדוני היקר, בהחלט אפשרי. כלומר, אם לומדים בצורה נכונה ולא עקומה, מה זה ללמוד בצורה עקומה? זה ללמוד 5 דפים במשך חורף שלם. זה נקרא צורה עקומה. אבל אם אדם לומד כמו שצריך, דיינו שהוא לומד תנ"ך, בגיל 5, בן 10 הוא מגיע למשנה כשהוא יודע את כל התנ"ך כולו על כף היד, בלי שום בעיה. ובלי בעיה גם הוא יודע מתמטיקה, גיאוגרפיה וכל השאר. כל הלימוד יכול הוא יודע. אם מ-5 עד 10 הוא עסק במקרא, תאמין לי שהוא יודע. הוא יודע יותר טוב מכולם. בין 10 למשנה, עד כן, שנת 10, 11, 12, 14, 13, סליחה, 13, 14, יש לו 5 שנים שבהם הוא יכול ללמוד 6 סדרי משנה. והוא יודע אותם ישר והפוך, תוך כדי שיש לו גם בגרות. בוודאי, אין שום בעיה, אם לומדים נכון. לא גאונים. אני מדבר על אנשים פשוטים שבפשוטים. תוך 5 שנים, אם אתה לומד משנה ולא מבלבל את הראש של הבן אדם, עם זה שהוא צריך לדעת תוספות, תדע לך שתוך 5 שנים הוא ידע את המשנה בעל פה, ישר והפוך.
רק משנה.
רק משנה. וכל הלימוד יכול, כולל כדורסל. בין 15 לתלמוד, בין 18 לחופה, הוא חזר. 15, 16, 17, 18, 4 שנים. זה מה זה יהיה בשבילו לגמור את השס? כלום! מאחר, והוא יודע את המקרא ואת המשנה בצורה נכונה ובריאה. ברור? וזה מה שכתוב בתלמוד. בר תמנה שרי שנה הבינה וגמירנה לכולה תלמידה. כולה תלמידה, את התלמודה, סליחה. זאת אומרת, שם אחד האמוראים אומר, הייתי בן 18, וידעתי את כל התורה כולה. עכשיו, למה הוא ידע את כל התורה כולה עד גיל 18? אז אמר ששם, אני חושב, כותב, שבגלל שהוא סבר שבן 18 לחופה, והוא גם סבר שצריך עדיין ללמוד תורה, ואחרי זה לישא אישה. כן? בגיל 18, מה נשאר לו לעשות עכשיו? הוא נשא אישה. הוא צריך ללמוד שחיטה וברית מילה, וללכת לצבא לעתודה ולצאת גם מהנדס וקצין, ואחר כך, בגיל 25, כשיש לו כבר 7 ילדים, הוא עכשיו מתמנה לדיין. והוא גם מתפרנס אחרי הצהריים, מזה שהוא מהנדס. מה הבעיה? נשאר לו אחר כך כל החיים כולה, כולם, כדי להשיג רוח הקודש. מה הבעיה?
הרב שכח את הצבא, הרב שכח הרבה תלמוד.
לא, אמרתי את הצבא.
זה טוב למחשב, לתחת פלורצנט.
אמרתי, זאת אומרת, אלא מה? לצערנו הרב, היום אנחנו לומדים בצורה העקומה ביותר שיכולה להיות. ואז מורחים את האנשים ל-40 שנות לימוד, ובסוף הם לא יודעים שום דבר בתורה, ככה הם לא יודעים. ואז כשצריך לפסוק הלכה, מסתכלים באיזה קיצור או כל מיני דברים כאלה, או מרימים טלפון לרב, בשביל שאלות פשוטות שבפשוטות שכתובות בפורש בשולחן ערוך. אתה מבין? לזה הגענו. ואז מעולם לא היה דור עם כל כך הרבה לומדי תורה, וכל כך אי הבנה בתורה. בסדר? אני מקווה שלא אמרתי דברים חריפים מדי, אני אמרתי דברים הגיוניים סך הכל.
חריפים מאוד.
כן, טוב.
למה לא חוזרים לשיטה הזאת?
למה לא חוזרים לשיטה הזאת? זה המהר"ל מפראג שאל וגם נתן תשובה. המהר"ל מפראג שואל מדוע לא עושים כך, והוא אומר כי האבא רוצה להתגאות בזה שהבן שלו יודע לפלפל. אני אתמול שמעתי תלמיד חכם שאמר לי את הדברים האלה, עד שלא התחלתי ללמד גמרא, לא ידעתי איך לומדים גמרא. כי רבותיי בישיבה לימדו אותי פלפולים, וידעתי המון פלפולים, רק לקרוא גמרא לא ידעתי. אדם שמלמד תורה הרבה שנים. כן, בבקשה.
אתה אומר שבמקרא אתה מתכוון עם כל המפרשים?
עם כל המפרשים? לא, בן 5 הוא לומד את המקרא. עד גיל 7, בגיל 7 הוא מתחיל את המפרשים.
וצריך להיות תהיה בנפש.
בגיל 5 ילד רואה, ודאי, ודאי. אז לכן הגמרא אומרת, זה תלוי, אם הוא תוסס כזה, אז חכה עד גיל 6. פשוטו. שום בעיה. אתה שואל מה, איך מלמדים ילד מעשה יהודה ותמר? נכון? ויחשביה לזונה, והבנה אבוא אלייך. כן, כמה תיתן, כן, כל השאלות האלה. אתה, כיוון שאתה מבוגר, אז אתה כשראש הדברים האלה, זה הראש שלך מסובך. אצל הילד זה פשוט. לא, לא, כן. עשה אותה כמו שחיים איש ואישה.
לא מסובך. אבל רב ששמה אומר בצורך שהיא הייתה מוכרת דברים, לא
התכוונת. טוב, הלאה. בואו נמשיך. אז מה אומר כאן הרב? אני שוב חוזר למשפט. אדם מישראל שהוא רוצה לזכות לאור חיים באמת, צריך הוא שיסכים להיות שוטל עצמו בכנסת ישראל בכל ליבו, בכל חושיו, בכוחותיו הגשמיים והרוחניים, שישים את מגמת חייו לקנות לו לפי היכולת שבידו את המידות הישראליות ואת הידיעות המיוחדות לישראל. שראש לכולה נהיה תורה, בכל רוחבה, בכל סעיפיה. ואימא, זה לא מספיק תורה, צריך עוד משהו. כל מה שמיוחס לחוכמת ישראל. ההיסטוריה היהודית, השירה היהודית, האומנות היהודית, הכל. ומתוך עלייתה של כנסת ישראל, יבוא לעלייה כללית של מקור החיים האנושיים והעולמיים. כלומר, ממילא זה יחובר אצלו, לא רק עניינים ישראלים, אלא זה יהפוך לאוניברסל. כן.
זה מה שאמר
הרב
לגבי
השיטה
של
הלימוד,
אם
אין
לנו
את
לימוד בעצם בגיל 25-30. אז עכשיו אתה
חלחית
את הכל לפי הסדר,
כמה אפס להגיש ממנו? לא, אדם שמתחיל את הלימוד בגיל 25, אז הלימוד שלו הוא אחר, יש לו כבר, הוא פיתח כוחות אינטלקטואליים, ברור שהבנה פשטנית לא תספק אותו.
לא, אבל הסדר צריך להיות לכאורה שהוא יתחיל עכשיו התקופה, עד שיסיים
את הלכו, לא, 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 זה לא ככה. יעיין הכבודו בספר דרך חוכמה לרמחל. שם הוא מסביר איך לומדים, ואז הוא גם מסביר שמה אין הכוונה שיגמור את כל התנ״ך לפני שמתחיל את המשנה. כל מה שאדם, אבל ברור שאם אדם לא לומד כל התורה כולה הוא מעוות. למשל, תגיד, אדם לומד את כל ספר במדבר. הוא יודע את התורה?
לא.
לא. יש לו תפיסה של העולם שמתאימה לספר במדבר, אבל מה עם בראשית? מה עם דברים? מה עם ויקרא? מה עם שמות? חסר לו. אם אדם למד מבראשית עד סוף במדבר, אז יש לו תפיסה יותר נכונה. לכן זה חשוב ללמוד הכל. עכשיו, הכל זה לא דווקא בעומק, אבל שיהיה תמונה כוללת. כי אם חסירה תמונה כוללת, אדם שלמד כל הזמן מסכת בבא בתרא בלבד, אז יש לו עולם של בבא בתרא. זה העולם שלו. כן, יש פה שאלות. שלום הרב, איך ענווה מביאה לפעילות תודה? אם תראה אנשים שיש להם ענווה באמת, תראה שהם פעילים. מדוע? כי אם יש לו ענווה, אז הוא לא חושב על עצמו. לעומת זה, אדם אומר, מי אני, מה אני שאני אעשה משהו? זאת אומרת שאנחנו כל הזמן חושב על עצמך. כן. האם עליי להתכונן נפשית ולהתרגש מהמודעות הגדולה, המודעות הגדולות של צדיק בעל העיר? כן, יש מה להתרגש מזה שבעם ישראל דבקים כל מיני אמונות תפילות וכדומה, ושאנשים מתרגשים, זה נכון. זה חלק מהחיים היהודים. מה? יש, אנשים צריכים מושאי הערצה. אז בשבטים פרימיטיביים זה בובות כאלה. כן? בשבטים קצת פחות פרימיטיביים אומרים, פלוני הגיע, וואלה. מה? אה? לא משנה. אני לא בא להגיד שהצדיקים הם לא צדיקים, הם צדיקים גדולים. אני אומר, אבל ההוא שנעשה מסביב לזה, כש-80% מן הערב שבו הצדיק בא לעיר, זה מוקדש בתודה רבה למנכ״ל של האגודה הפלונית שתרם את הכיבוד וכו', וכל מיני עניינים של כבוד וכו', אז זה סימן שמה שבאמת חשוב לאנשים זה לאו דווקא ההרצאה של הרב. איך היה? מה אמר הרב? אני לא זוכר בדיוק, אבל תשמע, זה מרשים מאוד. טוב, עד כאן. יש פה עוד שאלה, לא, רגע, חכו. כיצד רבי יוסף חיים, לא מדובר עליך, כיצד רבי יוסף חיים מסביר את ההלכה לעולם ידור אדם בארץ ישראל, דווקא מדובר עליך, כי לעולם ידור אדם בארץ ישראל אפילו בעיר שרובה גויים, ועל ידור בחוץ על הארץ אפילו בעיר שרובה ישראל. מה הבעיה לחיות עם חילוניים? גם לדתיים יש מה ללמוד מהם, נכון, יש גם דברים שלא צריך ללמוד מהם. עכשיו, מה כן מטרת היהודים ביחס לעולם, אם לא לייהד אותם בענייני אמונה ומידות, תודה רבה. יש לתקד עולם מלכות שדאי, זה שבע מצוות בני נוח ועוד כמה דברים טובים וחשובים. לרב היקר, מה הצעתך לבן 40, בוגר ממלכתי דתי, והמוסד המדכא הקרוי ישיבה תיכונית, שפנה לעיסוק במקצוע חופשי ומפרנס משפחה ורוצה להיכנס למסלול שהרב הציע, מה ילמד? ילמד מה שהוא אוהב ללמוד. כך חברותה וילמד מה שליבו חפץ. מתחילים בזה. בנף של הרב למדו כך? לא. כבוד הרב, אנו רואים שבדור הקודם היו רבנים שבגיל מוקדם מאוד כבר היו גדולים. והיום גם ילדים של רבנים בתלמוד תורה לא מצליחים כמו בדור הקודם. מה הסיבה? איך אתה יודע שהם לא מצליחים? מצליחים. איפה לומדים כיום במסלול שהרב הציע? בשום מקום. שלום.